ענייני המודעות שלנו. ואמרנו, פעם שעברה אמרנו שהמאורעות הלא נוחים והלא נעימים שקורים לנו בחיינו, אנחנו פסקה כרגע עומדים לפני סיום העמוד, בפסקה האחרונה. רק אני מזכיר את מה שאמרנו פעם שעברה. אדם צריך להגיע להבנה כזאת שבעצם המאורעות היומיומיים שקורים לו, שפוקדים אותו, שפוגשים אותו, הם למעשה מבחינתו אמורים להוות הזדמנות לבחינה אישית. זה מבחן אישיותי. קינינו את זה קצת במליצה, בוחן בר-אור. המאורע, לפי מידת הקושי שהוא גורם לנו להתמודד איתו, לפי מידת הקושי, כך הוא למעשה מרמז על נקודה חלשה בתוכנו. כי שום דבר לא אמור היה להיות קשה. למה זה קשה? כי אנחנו קשים. קשה לי לשמוע את דעתך, כי אני לא פתוח. יש אדם שכאשר הוא שומע דעה שונה משלו, לא קשה לו בכלל, הוא אפילו נהנה. למה הוא נהנה? כי הוא יותר במצב של ענווה. הוא יוצר מצב של פתיחות, לכן זה לא קשה לו. לך כן קשה. כל דבר שהוא קשה לנו למעשה חושף, הוא מגלה איזה שריר חלש. זה יכול להיות שריר מחשבתי. משהו שצריך שיפור, טעון תיקון, קורא לנו לבדיקה. הקושי לא אמור, או אסור שקושי יגרום לנו להתנגד לו. הרי שאנחנו מתנגדים לקושי, אנחנו כאילו מבטלים את התוכחה האלוקית. קושי זה מעין תוכחה אלוקית, שמתבטאת במאורעות היומיום. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך קשיי החיים, לא רק דרך הקשיים, הוא גם מעניק לנו שפע, הרבה דברים שמאוד נעימים לנו, לא כל דבר הוא קשה, ודאי שלא כל דבר הוא קשה. אנחנו מתייחסים כרגע לקשיים בעיקר. הקשיים זה מין קפסולה כזו של שפע אלוקי, קוראים לזה מידת הדין, מידת הדין, מידת הדין היא מקופלת בתוך המאורע הקשה לי, והוא בעצם קורא או מאתגר אותי להודות על האמת, שאני בעצם חלש, לכן קשה לי. אז אני ניגש לתקן, לחזק את השריר החלש, לתקן את המידה החלשה שבגללה לא יכולתי להיות איתך בקשר בריא, שנורא הרגזת אותי, לפעמים בעצם נוכחותך, בדברים שאתה אומר, בהתנהגות שאתה מתנהג, אבל זה לא הבעיה שלך. גם אם אתה מתנהג לא בסדר אגב, זה שאני יוצא מהכלים זה מראה על חולשה. יש דרכים לטפל בהתנהגות לא הגונה של הזולת. גם אם החבר, כן, בא לתקוע בוקס בחברו, אז זה לא נכון שהמאוים ישלוף סכין וידקור אותו. ודאי שהוא צריך להתגונן, אבל התגובה הלא נשלטת היא בעייתית, היא מראה על מידה מקולקלת. למרות שהוא התכוון להכניס לו בוקס, התגובה צריכה להיות שקולה, חד משמעית, אסרטיבית מאוד, אבל שקולה, שקולה. זה כלל גדול. אז דיברנו אם כן, כל המצבים הקשים, עניינם זה לבחון אותנו, כמו שנאמר כאן, להעמיק את רמת המודעות שלנו לדברים הצריכים תיקון אצלנו, לחדד את רגישותנו לאותם דברים, ולפרוץ את המחסומים סוף סוף. לפרוץ את המחסומים, שאותה קושי בעצם מרמז על המחסומים, על ה... צמצום הנפשי שלי, על הקטנות הנפשית שלי, על חוסר הבשלות הנפשית שלי. הקושי מלמד על חוסר הבשלות. וכיוון שאני מודה בקושי ומבין אותו, מבין את הקושי שבי, כן, כנושא לעבודה, על ידי זה אני פורץ את המחסומים. מה היה המחסום? אותה מידה קטנה. זה המחסום. כשאני מסלק את המחסום, המידה גדלה, המידה מבשילה, מתעמקת, ועל ידי זה אני מגדיל את היכולת שלי לדבק בשם יתברך. כי זה הדרך היחידה להידבק בשם יתברך, על ידי תיקון המידות. מה הוא רחום? אף אתה רחום.
אם קשה לשמוע משהו שהוא נגד השם יתברך, כלומר, זה דעה שנגד השם, קשה לי לשמוע את זה.
גם לרב קוק היה קשה לשמוע את כל הכופרים. אבל אף על פי כן, הוא אמר שבעומק הכפירה יש אמונה מאוד גדולה. אתה רואה? ועם כל זאת, הוא ודאי שם גבולות מאוד ברורים לכופרים. והוא גם ידע להגיד דברים לא קלים בקרוזים שלו, אם זה למשמרת השבת, אם זה דברים כאלו ואחרים, הוא ידע להגיד דברים מאוד חמורים, אבל יחד עם זה, הוא ידע להתבונן בעומק הכפירה, ולומר ששם תמון גרעין אמוני חזק מאוד.
בכל זאת, אתה לא קשה לשמוע?
הוא שם גבולות, ודאי, ביחס לחלק המקולקל שבכפירה, הוא שם גבולות, כדי שלא יזיק, אבל את עומק הכפירה, את היסוד הפנימי שבכפירה, העמוק, הגרעיני, הוא לא נמנע מלמד על זה זכות. זה דוגמה לבשלות מופלאה. זאת אומרת, לשבור את החבית, הוא הגיע למצב שהוא שובר את החבית ולא שופך את היין. זאת אומרת, הוא מתנגד לכפירה, אבל לא שופך את החלק הסודי שבכפירה. זה יכולת מופלאה. אנחנו עדיין רחוקים מזה. ודאי ביחס לתופעות מרגיזות מאוד, כל אחד והדברים שמרגיזים אותו. אין לנו עדיין את המידות המפותחות דיין, כדי לעשות את עבודת ההבדלה בין החלק הרע שבכפירה לחלק הטוב שבכפירה. זה מראה על מדרגה מאוד מאוד גבוהה בקודש, כלומר, הוא אוחז בעצם ביסוד איחוד ההפכים. הוא נמצא במקום כל כך גבוה, שהוא מסוגל לעשות את ההבדלה הזאת, זה דבר מופלא. זה קשה. קשה. השאלה מה מקפיץ? בדרך כלל שמשהו מקפיץ אותי, זה מאוד מאוד משפיע או מאוד מדבר ודוקר את הנקודה החלשה שבי. השאלה מה חלש בי? זה תלוי לפי הדבר המקפיץ. אם אתה רואה את המכונית של החבר שהיא יפה משלך וזה מקפיץ אותך, אנחנו יכולים להתבונן פנימה אל תוך הנפש ולזהות שם איזשהו יסוד שלא שמח בחלקו, כן? אדם שלא מכיר את יתרונותיו, לא יודע לתפוח לעצמו על השכם, לסמוך מה שיש לו, כל מיני דברים. כל דבר צריך לראות. אם אדם רואה את חברו, מתגבר עליו בלימוד, והוא מרגיש את בשרו חידודין חידודין, אז ודאי שזה קשור לאיזשהו דימוי עצמי נמוך, שקשור באמת לחוסר הערכה של היכולת השכלית שלו. כל מיני דברים כאלה. כל מצב צריך לראות אל מה הוא פונה בתוכנו. כל מקרה לגופו. אבל ככלל, אמרנו שהאירועים האלו, עניינם זה לעזור לנו לשפר את מידותינו. ההתמודדיות. אנחנו ממשיכים. ההתמודדיות האישיות של כל אחד ואחד מאיתנו. ההתמודדויות האלו. עם המצבים הלא נוחים. אם קר לך, איך אתה מתמודד? קר לך. אתה יצאת החוצה, אין לך מעיל, עיצומו של חורף, ואתה צריך לגמוע מרחק של 200 מטר, וקר לך. איך אתה מתמודד? איך אתה מגיב על הקור הזה? בחרקת שיניים, בסינון כללה. איך? מה אתה עושה? אם אתה מתמודד בצורה בוגרת, סובל בנחת את מזג האוויר על הנוח, מגיע למקום צריך להגיע, נכנס הביתה בנחת, יפה. מה קורה במצב כזה? ברגע שהצלחת להתנהג בצורה בוגרת, בגבורה, באיפוק ובריסון, ולא נתת דרור לקטנות שבך, בתגובות לא נשלטות, מופרזות, חסרות ריסון, ברגע שהצלחת לעשות הפעולה הזו, ברגע שהתמודדת, ההתמודדויות האישיות של כל אחד ואחד מאיתנו, אינן מסתיימות בנו עצמנו. כלומר, קודם כל, כמובן שיש להם אפקט עצום עלינו, על נפשנו, שהן מבגרות אותנו. הן מחזקות את שרירי המידות, את הגבורה, כמו שראינו בעניין של הקור, קבלת ייסורים באהבה, לא יודע מה. אלף ואחד דברים יכול פה להיות. התגובה שלנו יכולה לבטא שייכות למידות מאוד נאצלות, התגובה שלנו על הקור. אבל חוץ מזה שהתגובה השקולה והמוסרית שלנו יוצרת בקרבנו נקודת חוזק מוסרית, או במילים אחרות, הולכת ובונה בקרבנו דימוי עצמי רוחני אמיתי. כי אם תשאלו את עצמכם, מהו הדימוי העצמי האמיתי של כל אחד מאיתנו? היכולת המוסרית שלו. הרי איזה דימוי עצמי אחר יש? מה, הדימוי העצמי שלי זה שאני עשיר? זה שאדם הוא יפה או חזק? זה לא הדימוי עצמי אמיתי. מה הדימוי עצמי אמיתי? היכולת הנשמתית להידמות לקדוש ברוך הוא. ברגע שאני מתמודד בצורה נכונה ואני מגלה בקרבי את כוח הגבורה למשל, אני מדמה. מה הוא גיבור? אף אני גיבור. הדימוי העצמי שלי פורח לאילה ולאילה. אתם מבינים את הרעיון? אין, כולם מחפשים דימוי עצמי, כולם מחפשים ביטחון עצמי, קוראים לזה ביטחון עצמי. מי לא מחפש ביטחון עצמי? כולם מחפשים ביטחון עצמי. יש אדם שחושב שהביטחון העצמי שלו זה בזה שהוא, אני יודע מה, כן. הוא הוא עשיר או לא יודע מה. אבל זה לא הביטחון העצמי. איזו גיבור? הכובש תצרו. הביטחון העצמי זה דווקא בפעולה שבעקבותיה אתה מחזק מידה טובה. זה הביטחון העצמי. וברגע שאני מגלה את היכולת המוסרית המופלאה הזו להיות גיבור, להיות ענב, להיות פתוח, לשמור על הלשון, היכולות המוסריות האלו הן בונות את הדימוי העצמי הרוחני של האדם. אז האדם מרגיש שווה. ואז הוא באמת שווה. זה הערך האמיתי של האדם. כל השאר זה ערכים מדומים. שטויות. כל עוד האדם, אם כן, לא ביטא צלם אלוקים שבו. את היכולת המופלאה שניתנה בו. אלוקי נשמה שנתת בי. כן? והביטוי של צלם אלוקים הוא בתולדות המידות הטובות. ואילו נגרמות על ידי האימותים והחיכוכים היומיומיים עם מקרי המציאות. כל עוד אדם לא הגיע לשרשרת המופלאה הזו. וזכה לחוות החוויה המוסרית של היותו גיבור, היותו ענב, היותו בעל עין טובה, היותו וטרן בממונו. כל עוד הוא לא גילה את היכולות האלו, הדימוי העצמי שלו הוא עדיין נמוך. הוא עדיין נמוך. אז נאמר פה, לא רק שההתמודדות על הדרך שאמרנו, באופן שאמרנו, באופן הנכון, לא רק שההתמודדות הזו בונה בנו את הדימוי הרוחני, ומעניקה לנו את היכולת להתקשר לנשמתנו, ולחוות את ההופעות המקוריות שלה. אלו המידות. לא רק זה, שזו חוויה מופלאה בפני עצמה, להרגיש את החוסן המוסרי שלנו, איזה דבר אדיר שזה, לטעום קצת, 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 כמה טיפות מעולם הנצח. זה שייך לעולם הנצח. לטעום מידה טובה, זה שייך לעולם הנצח. זה התגברות על הטבע, זה התגברות על הגוף, זה פלא פלאים, זה נס. להיות בעל ענווה קצת, לסתום את הפה בשעת מריבה, זה דבר גדול. כך כתוב, מפורש, הגאון מווילנה אומר, באבן שלימה. כך הוא אומר, כל מי שבולם את פי בשעת מריבה, זוכה לאור הגנוז, שאין שום בריאה יכולה לעמוד. ומי מאיתנו, ברוך השם, לא זכה פעם קצת לסתום את הפה בשעת מריבה, שהוא רצה דווקא כן לדבר. אני לא מדבר פה עכשיו על אדם שהוא, כן, מישהו מקלל אותו בשנתו והוא לא שומע. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על מצב שרצית להגיב, רצית, ובלמת את הפה למען שמו יתברך, למען מידת השלום. איזה חוויה זו? איזה חוויה זו? זה לטעום את הנצח ממש. אז לא רק שהוא נבנה, לא רק שהדימוי העצמי הרוחני שלו מתחזק, אלא כל פעולה של ריסון עצמי, לא רק שמחזקת את ערכתנו עצמית, אלא גם מביאה קדושה לעולם. זה חידוש גדול. מה זאת אומרת מביאה קדושה לעולם? היא משפיעה. לא רק על האנשים שנמצאים בסביבתי. מכיוון שבעצם ההתגברות חשפתי, מה חשפתי? חשפתי בעצם את נשמתי. מכיוון שבעצם ההתגברות חשפתי מימד פנימי עלום, עמוק מאוד בתוכי, ממילא הגעתי כבר למקום שכאשר אני עולה עליו ומשתמש בכוחות שנמצאים בו, ההשפעה כבר היא השפעה חודרת שעוברת מרחקים וזמנים. יש שתי מיני השפעות. יש השפעה שהיד הגשמית משפיעה על הכוס ומניעה אותה. יש אפשרות להשפיע על הכוס במחשבה. לא אני, אבל אפשר להשפיע על הכוס במחשבה. זאת אומרת, המחשבה היא כבר לא זקוקה ליד. היא כבר יכולה לוותר על הסיבה הפיזית הזאת. כי היא פועלת על פי כללים אחרים לגמרי. היא לא קשורה לחוקים של הטבע הגשמי. כשאדם עולה לעולם המחשבה, זה חוקים אחרים. שם בשביל להזיז לא צריך יד ולא צריך כוח פועל. זה משהו אחר לגמרי. כשאדם נכנס לתוך עולמו הפנימי, מתחיל להתגלות סוד ההשפעה חוצה הגבולות. וגם את זה אפשר לראות לפעמים, שאנחנו נמצאים במקום מוסרי טוב, הנוכחות שלנו, בלי שאנחנו מדברים אפילו, היא משפיעה על כל הסביבה. לפחות אלה שיושבים מולנו. וזה קורה לכל אדם. כשאנחנו נמצאים במצב מוסרי טוב, אני מסתכל על הרב ביגון. תסתכלו עליו. הרי האדם הזה הוא ספוג במעלות פנימיות מופלאות. כשאנחנו מסתכלים עליו, על ההתנהגות שלו, בלי שהוא מדבר עלינו בעצם. אתם יודעים מה? אפילו, לא, אפילו שהוא לא מדבר. רק להביט בו. משהו עובר ממנו. משהו משפיע עלינו. לא בדרך ההשפעה הרגילה של דיבור. הוא לא מדבר איתנו אפילו. וגם שהוא מדבר, נו, איזה מין דיבור זה? כזה בנחת. הוא אפילו לא פונה אלינו. הוא מדבר לפי תומו. הוא פונה אלינו, אבל זה לפי תומו. כי אנחנו מרגישים שהוא מדבר עם נפשו. זה אמיתיות. ברגע שאדם אוחז באמיתיות, ההשפעה שלו היא מאוד מאוד עמוקה. קודם כל, לכל מי שנמצא ברדיות שלו ורואה את המראה הנורא הזה. אבל החידוש הגדול כאן הוא שזה חודר גם את כתלי הבית, גם את כל השכונה, ויכול מאוד להיות שכאשר אני מתגבר התגברות קטנה, ותכף נראה מה זה קטן, מה זה גדול, זה הכל יחסי, תלוי באותו אדם, איזה קשיים יש לו, כמובן. אחד המרבה ואחד הממית. אבל כאשר אדם מתמודד ומתגבר על יצר, יכול מאוד להיות שיש כרגע יהודי, אולי לאו דווקא יהודי, אבל יהודי, שנמצא כרגע בקצה העולם, אולי הוא בהודו, אולי הוא בתאילנד, אולי הוא בטיבט, ובגלל שאתה פה עכשיו בולם את פיך בשעת מריבה, בשעת הלימוד, יהודי שמה מערער בתשובה. ממש. אם היינו יכולים לראות את קורי העכביש הדקים, 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 את הרשת הדקה הרוחנית, את המרידיאנים האלו, את ערוצי האנרגיה, שעוברים מהנפש המתוקנת ומשפיעים על העולם כולו, היינו נבלים. אם הייתה רשות לעין לראות את הדבר המפליא הזה, פלא פלאים. אבל ההשפעה הזאת, שהיא חוצה גבולות, היא מתאפשרת רק כאשר האדם מגיע למקום העמוק שבתוכו. רק כאשר הוא מתחיל לחשוף את האיכויות של המידות, שהן נרכשות ומתעוררות מכוח ההתמודדויות היומיומיות. אני תמיד מקשר את זה לתרגיל מראשיתו, כן? ההתמודדויות נתנו לנו לשפר, כן. וכאשר אתה משפר וצולל לעומק הנפש ומתחיל להשתמש בכוחות האלוקיים המופלאים שלך, גבורה, ענווה, עין טובה, אז אתה מתחיל להשפיע בלי להיות חבר כנסת. בלי להיות חבר כנסת. אתה רוצה להשפיע באמת על סדר היום הישראלי? בבקשה. אתה לא צריך להיות חבר כנסת. אתה חבר כנסת בלי תיק. אתה חבר כנסת שמשפיע מרחוק, בשלט רחוק. כדאי גם לכוון לכך, אגב. אפשר לכוון בפשטות, בשעה שאנחנו רואים שאנחנו נקלעים להתמודדות, ואנחנו נחושים להתמודד איתה, ולחשוף את הכוח נשמתי שבנו, כדאי להתכוון, ריבונו של עולם. הרי אני בא לגבור על יצרי, וגלות את היכולת המופלאה שהנחת בתוכי, להיות מאופק, מרוסן, מלמד זכות, בעל עין טובה. והיא רצון, ריבונו של עולם, שבזכות מה שאני עומד להתגבר, או התגברתי, שפע רב יתפשט בכל העולמות. אפשר לכוון לזה גם. אפשר לכוון. טוב, זה יסוד אמוני, כמובן. הרי אם בקשו ממני להראות את זה עכשיו פה, אני לא יכול להראות את זה. זה יסוד אמוני. זה יסוד אמוני. זה יסוד אמוני שהאפשרות לזכות בו, זה כשאדם מתרגל באמת להכיר את העולם הרוחני. את העולם הרוחני שבקיר בו, להיפגש עם העולם הזה, להכיר את חוסר ההגבלה שבו. חוסר ההגבלה שלו, כמו שיעקב אומר, אכן יש השם במקום הזה. מה נורא המקום הזה ואנוכי לא? אכן שם ואנוכי לא ידעתי. אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. אומר רעשי שאם ידעתי, לא ישנתי במקום קדוש כזה. לא ישנתי במקום קדוש כזה. מה הכוונה? לא רק בגלל מצד כבוד המקום. אם המקום כך קדוש, מי בכלל רוצה לישון? מי בכלל רוצה לישון? אנחנו רואים את זה אפילו בענייני חולין, שאדם רוצה משהו מאוד מאוד, הוא לא ישן ימים ולילות. אז מה נגיד בקדושה? שאדם מגלה את העונג של קרבת אלוקים, את העונג של המידות הטובות. אז ודאי וודאי, שהוא לא רוצה לישון. ולא רק מסיבות תועלתיות שחבל לו על כל רגע. פשוט הוא אוחז בנצח. והאחיזה בנצח היא נותנת לגוף כוחות אלהיים. הוא מתפרנס ממימד רוחני הגוף עכשיו. ולא משינה, לא מתמותה, לא מ-60% שבמיטה, שזה שינה. הוא מתחבר לשורשו, משם הוא מקבל את הכוח. הרי כל הסיבה שאנחנו ישנים זה כדי שהנשמה תחזור לשורשה, תקבל כוח ותחזור לגוף. אבל אם אתה כבר מחובר לנשמתך בחיים, והנשמה שופעת על הנפש ועל הגוף, מי צריך לישון? עכשיו הגוף מקבל את החיות מהמקום שבאמת הוא צריך לקבל, מהנשמה. אז אתה לא צריך לישון. אנחנו לא נמצאים במקום הזה. לא נמצאים במקום הזה. כי יש הרבה חסמים ואבני נגף בין הנשמה לבין הגוף. אבל אחד מאבני הנגף שאנחנו עוסקים בו פה זה המידות. והנה ההתמודדויות נועדו כדי לסלק את אבן הנגף העיקרית, שזה המידות, לתקן את המידות. ואז הפרוזדור הזה בין הנשמה לגוף הוא נפתח. והפתיחה שלו היא מתחילה להעניק לנו את האפשרות קצת לשתות, קצת, 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 ללקק איזה טיפה ממעיינות הנצח עם כל ההשפעות שיש להם. כוח בלתי נדלה, לפעול ולפעול ולפעול. תסתכלו על רבנים מסוימים, איך הם פועלים בלא לאות. הרב אלישע ושליצקי, שליטה. מאיפה הכוחות של האיש הזה? מאיפה הכוחות של האנשים האלו? מאיפה הם יונקים? מאהבת ישראל. מאהבת הקדוש ברוך הוא. מהאמונה בגאולה. מהאמונה בעם ישראל. משם שואבים את הכוחות. אחרת תסבירו לי, איך הוא יכול לפתוח את היום בדרום הארץ, ולסיים אותו בצפון הארץ, ולתת פה שיעור בימי חמישי באחת וחצי בלילה? אני שואל אתכם, זה דבר נורמלי? זה לא קונבנציונלי. אנחנו ישנים טוב בשעות האלו. יש כאלה שפוסדים את המשמר איתו בימי חמישי. אשרי חלקה, ברוך השם. אבל האיש הזה, מאיפה שלו את הכוחות? זה הסוד. זה הסוד. והוא התמודד. הוא מתמודד, יתמודד, מתמודד, יתמודד. והוא יוצא מנצח בהתמודדויות, ואפשר לראות, כדאי לעקוב, כדאי לשמש תלמידי חכמים, ולראות אותם במצבי מצוקה, איך הם מתמודדים עם אותו נודניק, איך הם מתמודדים עם מצבים פיזיים, קשים, לראות באיזה ענווה, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, לא רואים את הכאב על פניו. שוב, שוב, דבר על הרב, הרבינו הרב ביגון, כן, שהוא קיבל את הבשורה על הנכד שלו, על הבן שלו, לא משנה, צרות על גבי צרות. מישהו מכם יודע, לפי מראה פניו של הרב ביגון, מישהו חושב שכל הדברים האלה קורים לו בכלל? הוא נראה האדם הכי שמח בעולם. מדהים, זה דברים קשים. הצדיקים האלה סובלים. שלא לדבר על הסבל שסובלים מהסבל של עם ישראל, שהרי כל מה שעובר לצדיק בפרטות קורה לאומה בכללות. האנשים האלה מרגישים את הצער של עם ישראל. כמה סבל ויסורים יש לצדיקים האלו. מישהו מכם יכול להבין שמדובר פה על אדם מיוסר, שמסתכלים עליו, אני שואל אתכם. ודאי שלא. למה? כי הוא מקושר לצד הנצחי שבו. זה סוד גדול. אבל תחילת העבודה זה פה. הנה פה, פה, פה. זה תחילת העבודה. בדברים הקטנים, היומיומיים, שפקס לסוף, קטן, קטן, קטן. עם כוס המים שנשפח, נכון? עכשיו אנחנו רואים כבר את מה שקרה לנו היום, נכון? קרה לנו. אז כל הנוגעים בדבר, בגבורה נפלאה, כל אחד בנחת, בתושייה, בשקט, כל אחד עשה את מה שצריך. ברוך השם, זכינו, חילקנו שלל. האירוע הזה חילק שלל לכמה אנשים? לפחות שלושה, נכון? כן? אמיר שחייך, ברוך השם, קיבל את הדין באהבה, נכון? ולא... העניש את עצמו יותר מדי בגלל שהוא ככה עם היד קצת שפך את זה, נכון? לא, 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 ברוך השם. העניש את הדעת לי גם כן להיות קצת נינוח. סוף סוף אני לא יכול למד דברים כאלה בלי לדרוש מעצמי. ומיד הוא רץ להביא איזה מנייר טואלט, והוא יביא מגבת, פילים פלאים. ירדוף השיג, החלק שלל. חילקנו את השלל הנפלא הזה. וכל השאר שלא היו שותפים בזה, לימדו זכות. לימדו זכות. לימדו זכות בענבה. ברוך השם. נבננו מזה קצת, נבננו. כל העוסקים במלאכה הזו, ודאי מרגישים שהם נבנו. אז אנחנו מתחילים בדברים קטנים. אנחנו אנשים קטנים, כן? בכל אופן, כל אחד יכול להעיד על עצמו. אנחנו מתחילים בדברים קטנים. אז בואו נחזור. כל פעולה של ריסון עצמי, לא רק שמחזקת את ערכתנו העצמית, אלא גם מביאה קדושה לעולם. עכשיו נראה מה בעצם אדם מגלה. דיברנו על זה לא מעט, אבל נראה במילותיה, מה אדם מגלה בשעה שהוא מתמודד? באיזה עומק הוא חופר? באיזה עומק הוא חופר? ומה יוצא מאותו העומק? מה יוצא מאותו עומק? כאשר אדם, שהוא בטבעו מרוסן בכל הקשור לענייני אכילה, כלומר, הריסון ביחס לאכילה, זה תכונה טבעית אצלו. אב לא היה לו, ורב לא לימדו, אלא שני גיליותיו. כלומר, ריסון באכילה זה דבר טבעי אצלו. יש אנשים שהם רוסנים באכילתם. בין אם הדבר הזה הוא בא מצד חולשת טבע הרעב, בין אם הדבר הזה בא מצד טבע מוסרי מסוים של איפוק והסתפקות במועד. זה יכול לבוא או בגלל חולשת הטבע הפיזי, או בגלל תכונה נפשית של איפוק בענייני אכילה. כאשר אדם כזה, שהוא מרוסן בכל הקשור לענייני אכילה, כאשר אדם כזה נמנע מלאכול פרוסת עוגה נוספת, האתגר העומד לפניו זה האם לאכול עוד חתיכת עוגה, והוא נמנע מזה. אין לכך, נחילה, אני מקווה שאף אחד לא נעלב, אם יש פה מישהו כזה שהוא מרוסן בטבעו וכל מה שקשור לענייני אכילה, מחילה שהציון שהוא יקבל על סילוק פרוסת עוגה נוספת הצידה, הוא לא גבוה. השכר הוא לא גבוה. הוא לא גבוה. למה הוא לא גבוה? כי לא נתגלתה פה מדרגה חדשה שהייתה מה? שהייתה נסתרת ונעלמת. כל המדרגה הזו מבחינתו, איפה היא הייתה מצויה? בעולם הטבע. ואנחנו באנו לגלות פה דברים שהם מעל הטבע. כל פעולה שמבחינתך היא חיפוש באדמת הטבע שלך והעמקה בתוכה, זה נקרא אם כמטמונים תחפשנה וככסף תבקשנה, אז תבין. כלומר, שאנחנו רוצים באמת לגלות אור עמוק יותר, קדמוני יותר, עליון יותר, נצחי יותר, מה הנוסחה? חפש אותו במעמקי הטבע שלך, בדבר שהטבע לא מעניק לך. מצד הטבע אין לך אותו. אדרבה, מצד הטבע, מצד הטבע, זה מנוגד לך אפילו. כי בטבעך אתה לא מרוסן באכילה. אתה תגלה אור הרבה יותר גדול, כאשר אתה תדחוק הצידה את עוגת הגבינה, או את עוגת המרצה, לא יודע, כל אחד והעוגה אהובה עליו. שאתה תגיד לא, זה כאילו אתה שם סכין בלואיך. ושמת סכין בלואיך, עם בעל נפש אתה. כלומר, בדבר שאתה מתקשה לוותר, טעים לך האוכל הזה. עכשיו אתה ממתין 5 שניות עד שאתה מתחיל לאכול. אתה ממתין 0.5 דקה עד שאתה נועץ את המזלג בסטייק. אומרים בעלי המוסר, זה שקול כנגד פי דלת תעניות. הרי זה דבר מופלא ביותר. פי דלת תעניות. אם אתה אוהב סטייק נוטף שמן, ועכשיו הוא מול הצלחת, מולך בצלחת, ואתה אומר, לא, אני מחכה 5 דקות. ופה כבר ללשון, כבר מתחילים להיאגר, ממש ממש נחלים של רוק. לא, אני ממתין 5 דקות. אוי, אלו, הריח, הריח. אוי, אתה כבר בא לאכול 5 דקות. אחרי זה אתה בא לאכול, זה אכילת קודשי. זה פלא פלאים. אתה יכול להגיע למדרגה מאוד גבוהה. אבל אדם שהוא מאופק ומרוסן בטבעו, ונמנע מלאכול עוגת פרוסה נוספת, אין לכך משמעות גדולה ומיוחד. זה נמצא בטבעו. כטבע כל בהמה חיה ועוף. כתב הכל בהמה חיה ועוף שיש להם תקופות זיווג. יש להם תקופות זיווג. מעבר לתקופות הזיווג, אין להם התאבות זה לזה כלל. אז מה נגיד שהם פרושים? נגיד שהם קדושים? ודאי וודאי שלא. זה בטבע שלהם. אבל לעשות דבר שמנוגד לטבע, הם לא מסוגלים. אדם כן יכול. אדם כן יכול. אם כן, אוצרות הנשמה, הם מתגלים דווקא מתוך המאבק בלתי פוסק, שאדם מתמודד עם הטבעים החלשים שלו, שמושכים אותו לכיוונים שהם לא כך נעימים וטובים. אך לעומת זאת, כאשר אדם בעל תאוות אכילה גדול, מצליח לרסן את עצמו, הוא מביא אור שלא היה בעולם. הרי זהו הישג רוחני של ממש. אם כן, הערכה העצמית שעליה דיברנו, והתפשטות הקדושה בעולם של האדם המתמודד, היא מאוד תלויה עם מה הוא מתמודד. האם הוא מתמודד עם דבר שהוא עולה בקנה אחד עם טבעו המוסרי הראשוני, או שמתמודד עם דבר שמצד טבעו, אדרבה, יש לו קושי בדבר הזה. לפום צערה? אגרה. טוב, נצור כאן חבריה.